תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם לקראת הבחירות לנשיאות ארצות הברית, אנחנו רוצים לדון בסוגיה שעולה מדי פעם בעקבות ידיעות על התערבות רוסית או ניסיונות רוסיים להשפיע על מערכות בחירות ברחבי העולם. זה קרה גם בישראל, לפחות באופן מרומז כך דווח פה. והנושא הפעם הוא כמובן האימות בין טראמפ לביידן, איך רוסיה מתייחסת לכך, והמעניין מבחינה זו, איך היא מנסה להשפיע על הקמפיין ועל התוצאות של הבחירות עצמן. לשם כך נמצאים איתנו שניים מהחוקרים שלנו, צבי מגן, חוקר בכיר, מומחה לרוסיה, ושמואל אבן, גם הוא חוקר בכיר, לשעבר בכיר בקהילת המודיעין הישראלית. אנחנו ננסה להבין את ההשפעה הרוסית, את המטרות שלה, וגם את הדרך שבה קהילת המודיעין האמריקנית מתמודדת עם התופעה, ובסופו של דבר, מה המשמעויות גם עבורנו בישראל. שלום רב לשניכם.
שלום.
ראשית אני רוצה לשמוע ממך צבי את הרקע לנושא המורכב הזה. מתי אנחנו מתחילים לזהות ניסיונות רוסיים להשפיע על מערכות בחירות, ובאופן ספציפי בארצות הברית, על פי הפרסומים ברחבי העולם, ואיך זה בא לידי ביטוי במערכת הבחירות הנוכחית בארצות הברית?
אוקיי. טוב, נתחיל מן העובדה שיש בזמן האחרון מסרים או הודעות אמריקניות לגבי המעורבות הרוסית בארצות הברית בתהליך הבחירות. יש, חייבים לציין שההודעות בחלקן לפחות הן סותרות, והרוסים אכן מתייחסים למימד הזה ומנסים לשים את זה ללאג ולטעון שלא היו דברים מעולם, ואמריקנים פנטזים, וזו בעיה פנימית שלהם, זה דרך אגב. עכשיו, להזכיר גם שאחרי הבחירות הקודמות, 2016 ואילך, דובר רבות בארצות הברית לגבי המעורבות הרוסית, וגם ספציפית הפנו אצבע מאשימה כלפי טראמפ על שיתוף פעולה עם הרוסים, התמיכה וכולי, ועד כדי שבעצם זה הפך להיות לבעיה פוליטית אמיתית בתוך ארצות הברית, ורוסים כמובן עשו מזה מתמים ושמו ללאג וכולי וכולי, ממשיכים להכחיש, אבל זה היה. ובכן, קודם כל, לגבי עצם המודוס אופרנדי הרוסי, זה אכן יש פעילות של מלחמת תודעה, קוראים לזה בימינו, מלחמת מודיעין, מלחמת השפעה רוסית, לאורך כל הדרך. מאז ומתמיד, אגב, עוד לפני העידן הטכנולוגי הנוכחי, הם ידעו לעשות את זה גם בניירת, בתקשורת, בהפעלת סוכני השפעה ועוד כאלה דברים, זה נשק. ומתייחסים לזה ברצינות תהומית לנשק הזה, והוא עובד בכל המקומות, זאת אומרת, בארצות הברית, באירופה, במדינות יד וכו' וכו'. ודאי שבעידן הנוכחי הטכנולוגי הנושא הוא עמק ופותח, ומשתמשים בכל מיני כלים, וגם פיתחו והקימו יחידות ייעודיות בתוך המערכת הצבאית ומודיעינית הרוסית, שזה, זאת אומרת, יפנו לשם משאבים ותשומת לב ראויה, ויש לראות בזה, הם קוראים לזה, לא רק הם, גם אנחנו כבר קוראים לזה מלחמה היברידית. זאת אומרת, המאבק הוא בסופו של דבר בכלים משולבים. יש את המלחמה, אם תרצה למשל, גם קצת קינטית באוקראינה, בסוריה, בעוד מקומות, אבל רוב האימות הוא מהסוג מה שמכונה היברידי, כלומר השפעה, חתרנות, מלחמת תודעה, מלחמת מודיעין ועוד כאלה דברים, בהנחה שזה אפקטיבי לפחות כמו הנשק הקינטי במידה רבה. עכשיו, מה המניעים בסופו של דבר? יש שני מניעים עיקריים שאני יכול להפנות תשומת לבכם. אחד, אליבא דה רוסים, הם עצמם נמצאים במגננה. כל מה שקורה להם מאז ימי פוטין לפחות, זה הרבה שנים, הם נמצאים תחת לחץ מערבי, ספציפית אמריקני, כל מה שקורה במערכת של אקס ברית המועצות, מדינות ברית המועצות לשעבר, שהן כרגע תוססות מאוד, כל העבודה הזאת היא עבודה אמריקנית. או במקרה הטוב, גם אירופאית, שמשתפים פעולה אמריקנים, כדי לערער את היציבות בתוך המערכת הזאת, כדי לגרום מרוסיה את בנות בריתה לשעבר ובפועל, כדי לערער את היציבות, והנה, ראו מה שקרה באוקראינה בזמנו, עם משמעויות של הסנקציות, זה מלחמה. וגם מה שקורה בבלרוס של היום, ועוד כהנה וכהנה דוגמאות, כל זה הוא הופעל על ידי היריב, ולכן המלחמה היא מבחינתם לגיטימית. זה במישור ההגנתי. במישור התקפי, כמו של דבר, כמו שאמרתי, הם רואים בנושא הזה, בשימוש בכלי הזה, כלי עיקרי לערעור היציבות של ארצות הברית, בואו נדבר על ארצות הברית, ערעור היציבות בארצות הברית, כדי להחלישה במאבק בזירה הבינלאומית, כי יש עימות בין העצמתי, רוסיה מול המערב, ספציפית ארצות הברית, ויש להחליש את ארצות הברית, ואם היא תאורער פנימית מכל מיני כלים ושיטות, זה רק ייתן יתרונות לרוסיה במאבק הזה, שהיא הרבה יותר חלשה מארצות הברית, זה נשק של חלש, אין לה את היכולות מעצמתיות, שיש לארצות הברית, אבל יש לה את היכולות האלה, שגם להם יש את היכולות האלה, הם טוענים שבמיוחד יש את זה לאמריקנים, בסדר? והם משתמשים בזה למחביר בכל הזדמנות ובלי הזדמנות. במי הם תומכים? בוא נאמר כך, רוב הקולות מתמקדים בתמיכה בטראמפ, בהנחה שהוא יותר נוח לרוסים, מביידן או מדמוקרטים באשר הם, כי הם יותר תוקפנים, הם יותר תומכים באירופאים, אירופאים מאוד לא אוהבים את הרוסים, מפחדים מהם ורוצים לבלום אותם, ולכן יש את הברית הדמוקרטית אירופאית נגד רוסיה, בו טראמפ הוא יותר ליברלי, במרכאות כמובן, כלפי האינטרסים שלהם, כלומר זה, יש דעה כזו. אני בסוף אולי הייתי משאיר את הדעה הזאת יחד עם הדעה אומרת שבעצם זה לא משנה נגד מי העיקר לערער את היציבות, בכל מקרה מי מורווחים. עד כאן אני.
תודה לך, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך שמוליק, כנגד התופעה הזאת שצבי הסביר וגם תיאר את המניעים, מה עושים בקהילת המודיעין האמריקנית?
אוקיי. אני חושב שהמעורבות הרוסית בבחירות 2016 טלטלה את ארצות הברית טלטלה עזה ביותר. כי נוכח הקרבות המסורתיים והישנים והמאזן הבין גושי וכל מה שקורה, פתאום מגיע איזשהו כלי חדש, שהכלי הזה אומר למעשה בהיגיון שלו, במקום להיאבק באויב, אני בכלל אחליף אותו, אני אשנה אותו. אני אשבש אותו, אני אעשה איתו משהו אחר שאני בכלל לא אצטרך להיאבק בו קינטית. אני אקבע מי יישב בבית הלבן, וזה גם לא חייב להיות בבית הלבן. יש אנשים מנהיגים כאלה ואחרים בתוך ארצות הברית שלא אוהבים אותי, אני אדאג להחליף אותם. כך שבסופו של דבר זה נשק פשוט, זול, והייתי אומר שיש לו היגיון בריא. עם זאת, לא פשוט להשיג בו הישגים. המערכת האמריקאית דרך אגב בוטחת בעצמה שהיא תוכל למנוע. אבל מתי הדבר הזה יכול להיות משמעותי? כאשר בחירות הן מאוד צמודות, כאשר מעצמה פתאום יכולה לשלוף באמצעות חדירה לרשתות מחשב, איזושהי ידיעה כמוסה, היא לא חייבת להיות פייק ניוז. ההפך, היא דווקא יכולה להיות אמיתית, ולהביך את הממשל. היא יכולה להיות ברגע האחרון גם פייק ניוז. וקשה מאוד להפריך פייק ניוז שממש מגיע בדקות האחרונות להצבעה. כך שבסופו של דבר יש כאן איזשהו אתגר חדש שהתחיל ב-2016 בעוצמה רבה. עכשיו קהילת המודיעין האמריקאית נערכה אליו, והיא מתמקדת כדי לבלום מדינות יריבות מלהשפיע. בראש הרשימה בארצות הברית, בעיני קהילת המודיעין האמריקאית, ודרך אגב, יש פה מחלוקת בין המפלגות, רוסיה מעדיפה את הנשיא טראמפ, אבל חותרת להחליש את ארצות הברית. זאת אומרת, היא רוצה בו, אבל בארצות הברית חלשה. אני מציג את הערכת המודיעין האמריקאית. היא ממשיכה להפיץ דיסאינפורמציה במגוון אמצעים, טרולים באינטרנט ועוד כל מיני אמצעים, בשאיפה להחליש את ארצות הברית, לצמצם את המעמד הגלובלי שלה, לערער את אמון הציבור, בהליך הדמוקרטי, להחליש את המתנגדים שלה בארצות הברית, וזה לא בהכרח במי ששולט, אלא זה גם אנשים שלא שולטים, לא רק ביידן, אלא זה. בעיקר היא פועלת לפגוע בתדמית המפלגה הדמוקרטית, ובעיקר בזו של המועמד הדמוקרטי ג'ו ביידן, שהיה סגן נשיא בממשל אובמה. בזמנו ביידן פעל נגד המעורבות הרוסית באוקראינה, ותמך באופוזיציה לפוטין, לכן הוא בהחלט סומן שם, אבל זה יוצר בעיה לנשיא טראמפ. אם הרוסים רוצים אותו, סימן שיש איזושהי בעיה. ולכן הוא דחה בכל תוקף את הערכת המודיעין הזאת, של קהילת המודיעין האמריקאי, והוא אמר שהוא טראמפ האדם האחרון שרוסיה הייתה רוצה לראות בתפקיד הזאת. במקום השני לתפיסת המודיעין האמריקאי, זה סין. וסין לא רוצה את טראמפ ומעדיפה שלא יזכה בבחירות, חותרת לעצב בארצות הברית סביבה מדינית אחרת לחלוטין, היא לוחצת על דמויות פוליטיות שפועלות נגדה וכן הלאה. אבל כיוון שאנחנו לא עוסקים בסין כרגע, אז אני רק ישלים ויגיד שיש גם את איראן, שגם היא רשומה בערכת המודיעין האמריקאית כמדינה שלישית שפועלת כדי להשפיע על תוצאות הבחירות בארצות הברית ולהחליש את ארצות הברית פנימית, אבל נכון לעכשיו לא רואים איזשהם ביטויים משמעותיים ליכולות שלה. יחסית לסין ולרוסיה, שיש להם יכולות מעצמתיות, והיא יכולה קצת בסייבר לעשות כל מיני דברים.
תכף אנחנו נתייחס גם לישראל. אני רוצה, רגע לפני שאני שואל אותך בהקשר הזה, ומשמעויות באופן כללי, לחזור אליך צבי כדי להבין איך בעצם עושים דבר כזה. ברמה הפרקטית, הרי דיברנו על המטרות, דיברנו על השאיפות הרוסיות. אמר קודם שמואל שזה לא כל כך פשוט בהתחשב במורכבות של הפוליטיקה והחברה בארצות הברית. איך בכל זאת הרוסים מנסים לנצל את הסביבה הזאת האינטרנטית, סביבת הסייבר, כדי להשפיע על הבחירות בארצות הברית, ואולי עוד קודם לכן, איך בכלל מגדירים את האמצעים שהופכים להיות כלי נשק במערכה הזאת?
אז ראשית נתחיל מהקביעה שבעצם זה נושא סודי. ואף אחד לא חושף את היכולות ואת השיטות ואת הכלים. ורק אנחנו יודעים שהם עושים את זה מאז ומתמיד וכו'. בסך הכל, מתוך מה שנקרא ידע קודם ומתוך הערכת מצב, אפשר להניח שיש מכלול של פעולות. א', יש סוכני השפעה. בכל מקום שיכולים לגייס אנשים, זה מקצוע מאוד חשוב ומועדף, ואנשים האלה מקדמים את הרעיונות שמונחים. בית, בונים קבוצות השפעה, למשל יוצאי ואו דוברי רוסית בארצות הברית, הם קבוצות השפעה שהיא מגויסת. זאת אומרת, פועלים שם סוכנים רוסים, מגייסים אותם להעביר מסרים, כדוגמה מן הפשוטות. יש כמובן פוליטיקאים מגויסים וכו' וכו', אבל זה ניחא, זה נשק ישר. יש תקשורת, חלק מאנשי תקשורת או מונחים ישירות, זאת אומרת, מגויסים במרכאות, בידיעה או שבלי ידיעתם, ואו מה שנקרא פייק ניוז, או שמאכילים אותם בכל מיני נתונים, והם משתפים פעולה. יש את המימד הטכנולוגי שמאפשר באמת פה, מעבר להשתלת ידיעות או עברת מסרים, הוא מאפשר גם בסופו של דבר לעשות, מעבר לפייק ניוז, גם לעשות עטייה טכנית. זאת אומרת, להשתיל ידיעות, לשבש ידיעות, להטעות בכל מיני כלים כאלה ואחרים, גם להטעות את מה שנקרא תהליכי עבודה, תהליכי למשל ספירת קולות. יכולים לעשות כמעט כל דבר בנושאים האלה, אלה שיטות, ובהם משתמשים כל העוסקים במלאכה, בוודאי ובוודאי הרוסים, שהם ביבוא את התחום נקרא לזה. באשר לשאלתך של שיטות, כן.
עכשיו אני רוצה באמת להמשיך את הדיון איתך, שמואל, לגבי המשמעויות של הקרב הנסתר מהעין הזה, וגם להגיע משם לגבינו. לגבי מאמצי השפעה על הבחירות בישראל ועל ההתמודדות, האתגרים שעומדים לפתחה של קהילת המודיעין הישראלית.
אוקיי. אנחנו מסתכלים על האמריקאים, אנחנו רואים שהם נוקטים בדרך שונה ממה שאנחנו נוקטים. החל מיוני בערך, בחצי שנה האחרונה, אנחנו רואים שקהילת המודיעין האמריקאית משתפת את הציבור במוסדות פרלמנטריים במודיעין בצורה חסרת תקדים. היא מכינה את אזרחי המדינה לאפשרות של מעורבות זרה, מה שאנחנו בדרך אגב לא עושים, וזה לקח מאוד משמעותי. היא סיפקה גם לאזרחים, גם לוועדות שונות שעוסקות במודיעין בקונגרס, היא סיפקה להם מודיעין על המעורבות. את ההמלצות לקהילה ולציבור אנחנו יכולים גם לאמץ. הציבור האמריקאי נקרא לצרוך מידע בעין ביקורתית, לבדוק את המקורות לפני שהוא ממשיך להפיץ פולו-אפ, לשמור על הבטחת סייבר טובה אצלו במחשב, ועל מודעות תקשורתית, כלומר להסתכל מה המקור, לדעת יותר טוב בעולם התקשורת מה קורה. זה אנחנו יכולים לאמץ לציבור שלנו. הציבור האמריקאי נקרא ללמוד על ההשפעה הזרה, על הדרכים שבהם הממשלה פועלת להבטיח את הבחירות, וגם לבקר באתרי אינטרנט של המשרד לביטחון המולדת וה-FBI, וכדי ללמוד יותר, זאת אומרת גם מסופק חומר. הציבור נקרא לדווח לרשויות על הפעילות החשודה בנושא מעורבות זרה. גם כן המלצה שכדאי לנו לאמץ, אבל אני רוצה להגיד כמה חסרונות שהם קצת מקשים על העניין הזה. מעכשיו כל דיווח מודיעיני או אי דיווח מודיעיני עלול להתאפס על ידי מי מהצדדים הפוליטיים כאיזושהי מידע שמשפיע על הבחירות. וכך שברגע שהילת המודיעין נותנת דרור לפרסומי מודיעין, אז כל פרסום עלול להיות מועצם ולגרום דווקא להגברת השפעתו במערכת הפוליטית, ואם מועמד מסוים נתמך לפי הערכות המודיעין האמריקאי על ידי היריב, זה לא טוב עבורו, והוא מיד מכחיש את הערכת המודיעין האמריקאי. זה מה שעשה טראמפ. הקברניטים וחברי ועדות בקונגרס הם צרכנים עיקרים גם של מודיעין, אבל גם של מידע לבחירות, ולכן יש להם לפעמים אינטרס להדליף, וכתוצאה מזה היו הדלפות בארצות הברית של מידע מסווג שהוא ניתן לוועדות בקונגרס. בסופו של דבר, אם קהילת המודיעין תפנה זרקור גדול מדי למידע מגמתי, אז לא בטוח שהמידע הגמתי הזה פחות יש. הייתי אומר שיכול להיות שדווקא בנסיבות של הזרקור הזה יש סיכוי שהמידע הזה יותר ישפיע. המקרה האמריקאי בסופו של דבר, זה לשאלתך מה המשמעויות לישראל, מראה לשיתוף במודיעין בעת מערכת בחירות, יש יתרונות ויש חסכונות וזה מחייב הסדרה. המילה החשובה היא הסדרה. ואני מזכיר שהיה פה אירוע בינואר 2019, בהרצאה בכנס אזרחי סגור, מסר ראש השב"כ נדב ארגמן, שמדינה זרה מתכוונת להתערב בבחירות בישראל באמצעות מתקפת סייבר והאקרים. חלק מהדברים האלה נחשפו לציבור, וחלק נפסל על ידי הצנזורה, ולכן צריך שיהיה מדיניות ברורה, לבחון שיתוף פעולה במודיעין של הציבור ושל הוועדה בכנסת לענייני מודיעין. עכשיו למה? של הוועדה, כי גם האופוזיציה צריכה להיות שותפה במידע כזה. לא סביר שבמודיעין של התערבות זרה ישותפו רק אנשים שיושבים בשלטון. זאת אומרת, צריך להיות ייצוג בשיתוף לכל האנשים. הציבור צריך לקבל שיתוף ברמה גלויה, ברמה לא מסכנת מקורות, ואילו הוועדות בכנסת צריכות לקבל מידע, ולא רק הוועדה הזאת, אלא גם יש ועדה שעוסקת בבחירות עצמם, בוועדת הבחירות המרכזית, היא חייבת לקבל אינפורמציה. ישראל זה לא מוסדר, אני מציע לבחון את מה שהאמריקאים עושים, עכשיו זה ממש בזמן אמיתי, לאמץ את הדברים שמתאימים לישראל. עד כאן, תודה.
אני רוצה לסיום לשאול את שניכם, האם לדעתכם התופעה הזאת של התערבות באופן ספציפי מצד רוסיה במערכות בחירות ברחבי העולם, זה עניין שיכול להביא לאימותים, אפילו לצעדים צבאיים בין מדינות, או שזה מישור אחר שבו מתנהלים היחסים הבינלאומיים, הזכרנו את הצדדים החשאיים של הנושא הזה, את הרגישות הפוליטית, היחסים הרגישים בין המדינה, בין המערכת הפוליטית למערכת המודיעין. ואנחנו נחשפים לזה בגלל הפרסומים בנושא, המחקרים הרבים שהתפרסמו בארצות הברית במיוחד בשנים האחרונות, אבל זו דרכו של עולם כמו ריגול שיש מקדמת דנה, ככה גם הייתה אולי עוד קודם התערבות במערכות בחירות. האם זה סוג חדש של ניהול עימות בזירה הבינלאומית?
ראשית, כפי שאמרת, הוא איננו חדש. הוא מאז ומתמיד אמצעי מאוד, מה שנקרא, מקובל בידי כל מיני שחקנים בזירה הבינלאומית, זה נשק. ספציפית בידינו זה נשק יותר קטלני, כי הוא יודע לעשות דברים יותר ספציפיים, יותר עמוקים וכולי, אבל לא מעבר לזה. לא הייתי אומר שזה חלופה ללחימה. זאת אומרת, זה לא לחימה בפועל, זה אמצעי עזר. הלחימה זה משהו אחר, אבל אם אני מצליח לערער את היציבות במחנה אויב, במדינת אויב, שלא יהיה, אם אני יכול לגרור שם לבלגן גדול, יש הטוענים למשל, שכל מה שקורה עכשיו במחאה, או במדינה X או מדינה Y כרגע, לא משנה, זה עבודה של חתרנות מהסוג הזה, זה יכול להפיל מדינה או משטר, או ממשלה, זה קטלני לפחות כמו לחימה. גם אם אני מצליח לערער יציבות, אני מחליש בכך את הצד הנפגע, בסופו של דבר הוא יכול להיפגע אחר כך אם יש המשך קינטי, הוא יהיה יותר חלש או יותר פחות, הוא יהיה פחות נחוש ועוד כאלה טיעונים. אני רוצה רק לציין שאני מצטרף בהחלט לכל מה שעמיתי אמר פה לגבי אמצעי זהירות והשלכות על ישראל. אני גם רוצה לציין שישראל יעד, ככל הנראה, לא אגיד מועדף, אבל מי החשובים שיש להתעסקות רוסית בנושא. אני מזכיר שרוסיה נמצאת פה מעבר לגדר, ובעבר לפינה, בסוריה, היא נלחמת באזור, היא מקדמת את האינטרסים שלה, היא נמצאת במישור של בעצם אימות, כלומר, מבוקר מול ישראל, בכל רגע נתון, זה יכול לשנות את הצבע, את הצביון ואת הכיוון. ולכן יש לרוסיה אינטרס מובהק להשפיע על הלכי רוח, על תמיכה כזאת או אחרת ברעיונות כאלה ואחרים, ואו להרער את היציבות הפנימית בישראל, ולכן יש אחר לקחת את זה בחשבון, כמו שכבר נאמר, ולנקוד בצעדי זהירות הדרושים. עוד כאן.
אני מסכים עם עמיתי צבי, מאמצי השפעה תמיד היו לפעמים בוטים, והיו להם צורות מסוימות של גם באמצעות יומינט, גם באמצעות תעמולה. כרגע החידוש הוא בעיקר הסייבר והמדיה הדיגיטלית והרשתות החברתיות שמאפשרות לך לבצע פעולות מרחוק, שמאפשרות להסוות את הפעולות בצורה בלתי רגילה. עכשיו, אני אגיד, ככל שזה תעמולה, בעיקר אם היא גלויה וכן הלאה, קשה מאוד לבוא חשבון למדינה שעושה לך את זה. זה חלק ממה ש... אם סין לא מרוצה מארצות הברית, גם בכללי המשחק הבינלאומי, לגיטימי שהיא תביע את זה. אבל אני חושב שנקודות הגבול יהיו פעולות כמו חדירה, בלתי מורשת או פריצה לתוך מערכות פוליטיות או השבטה של מערכות של בחירות. במידה וזה ייחשף ויזוהה, אני חושב שיהיה קשה לעבור על זה לסדר היום, ויהיו על זה השלכות משמעותיות, אני לא יודע אם השלכות.
עד כדי יציאה למלחמה? מתישהו בעתיד הלא רחוק?
הייתי אומר יותר סנקציות, הייתי אומר יותר סנקציות, לא הייתי קופץ, בסך הכל זה סוג של נשק רך במידה מסוימת, אבל ככל שזה יותר בוטה, אז כך כמובן המשמעות, הסנקציות האלה יכולות להיות הרבה יותר חריפות וקשות, וסנקציות עלולות גם להידרדר ולהוביל לכל מיני עימותים, הרע ביחסים, אבל אני עוד לא הייתי רוצה לגלוש לדבר הזה, כי לדעתי יש פה זהירות, ויותר מזה, קשה מאוד להוכיח. אני רוצה להגיד שמדינות שהן ידידותיות לארצות הברית, הן לא מוזכרות בערכת המודיעין. אבל אני גם פה מציע לישראל, כמו שנקרא, עד עכשיו הצלחתם להתאפק בבחירות, תתאפקו עד, 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 עד הסוף, צריך להישמר מתבטאויות שעלולות להתפרש כתמיכה באחד הצדדים הפוליטיים, זה לא באותו קטגוריה של המעורבות הזרה, אבל זה גם כן לצנינים בעיני אמריקאים רבים, מה שנקרא לשמור על איזון בין שתי המפלגות בארצות הברית.
אז תודה רבה לשניכם על הדיון המרתק הזה, ונחכה ונראה מה יביאו הבחירות האלה, ואני מניח שעוד יהיה המשך גם לדיון הזה. תודה רבה.
תודה רבה.